אז אנחנו ממשיכים עם הטקסט. לפני שנמשיך לקרוא בטקסט, אני רוצה להתייחס לשני שתי פיסות מידע, שאני חושבת שאם הם ישבו לנו נוח בראש, הקריאה של המשך הטקסט תהיה יותר נינוחה. ואם הם ישבו מבולבלות, זה יכול ככה ליצור איזה חוסר שקט. אז בשביל פיסת המידע הראשונה, אני רוצה דווקא לצטט מתוך טקסט אחר לגמרי. טקסט אחר לגמרי, שבו הבודה נשאל על ידי אדם. אומר לו, אתה חצית את הנהר, חצית את האוקיינוס, הגעת מצד אחד אל הגדה השנייה. איך עשית את זה? לפני שאנחנו הולכים לתשובה שנותן הבודה לשאלה הזו, כדאי שנתבונן רגע בדימוי הזה. הדימוי בעצם מצייר מציאות שבה יש גדה או מקום מסוים שאנחנו נמצאים בו. יש איזשהו נהר או נחל או אוקיינוס, ואני תמיד חושבת ש אנחנו הישראלים, הדימוי של נחל או נהר כמעט לא מפעיל אצלנו כלום. כי הזרזיפון הזה של הירדן לא מעלה בכלום את התחושה של סכנה. אז תדמיינו לכם איזה נהר כזה ארכיטיפי, עם קרוקודילים ועם חיות רעות ועם מערבולות ועם עומק ועם מפלים ועם סלעים בדרך. הדימוי הוא של אדם שעומד על הגדה של משהו מאוד מפחיד, של משהו מאוד גדול, של משהו מאוד רחב, והוא מאוד מאוד רוצה להגיע לגדה השנייה. והוא שואל את עצמו, איך אני יכול לעשות את המעבר הזה? אז קודם כל בואו נראה שיש פה משהו שאומר שהדרך הרוחנית, או הדרך אל החופש, יש בה התחלה בנקודה שהיא לא אופטימלית, ויש בה תנועה או התכוונות או רצון להגיע למקום יותר טוב. המקום היותר טוב הזה מדומה לגדה השנייה. אבל המסע מאיפה שאני נמצאת עכשיו לאיפה שאני רוצה להיות, הוא מסע מפחיד, הוא מסע קשה, הוא מסע מסוכן. וההחלטה שלי שאני מוכנה להסתכן, שאני מוכנה להיות באי נוחות, שאני מוכנה להיות בכאב, שאני מוכנה להיות בפחד, היא ההחלטה שבלעדיה אני לא אעשה את המעבר לגדה השנייה. זה באמת לא הירדנצ'יק הזה שאני פשוט צריכה לעבור מחלוק נחל אחד לשני, לא צריך מי יודע מה רצון, גם לא צריך מי יודע מה סבל, וההבדל הוא גם לא כזה גדול. פה התחושה היא שמה שמחכה לי בצד השני מצדיק לסכן הכל. מצדיק לסכן את החיים שלי. כי החצייה של אותו אוקיינוס או של אותו נהר היא פעולה מסכנת חיים. מסכנת את האינדיבידואל. ויש לנו הרבה מאוד דימויים שקשורים בתפיסה הזאת. אולי המפורסם שבהם הוא הדימוי של הרב סודה, שהבודה אומר, כל מה שאני מלמד אתכם זה כמו רב סודה. תוכלו לשבת עליה כדי לחצות את הנהר. ברגע שחציתם והגעתם לצד השני, תניחו לרב סודה מאחוריכם. אני חושבת שבשביל לעבוד טוב עם הדימוי הזה, שיש לו המון עוצמה, הדבר הראשון שצריך להיות לנו ברור, ואני אומרת את זה עכשיו כי יש לי הרגשה שבסשן האחרון שלנו, הייתה לגבי זה איזושהי שאלה. קודם כל צריך להיות לי ברור שאני רוצה לזוז מאיפה שאני נמצאת. כי יכול להיות שהחיים שלי, כמו שהם כאן ועכשיו, הם בסדר. ואני לא באמת רוצה לעשות מעבר רגע. משמעותי. ובגלל שאני לא באמת רוצה לעשות המעבר הזה, גם המחירים שזה הולך לדרוש, יש לי ספק עד כמה כדאי לי לשלם אותם. ואני חושבת שכל זמן שלא באמת החלטתי שהאגדה הזאת מציתי אותה, אני לא אוכל לגייס את האומץ להסתכן ולעבור למקום אחר. אבל אני חושבת שגם מאוד חשוב להיות כנים עם עצמנו. ולומר, אני כמו שאני, עם התשוקות שלי, הרצונות שלי, הספקות שלי, הכאבים שלי, זה דווקא די בסדר. אני לא באמת רוצה להגיע למקום אחר. ואז למה אני פה? כי אני רוצה ללמוד להיות קצת יותר רגועה וקצת יותר ממוקדת, ואני לא רוצה לעשות בחיים שלי בעצם שינוי רדיקלי. ואני חושבת שאחד הדברים שכדאי לשאול ולהיות מאוד כנים עם עצמנו לגבי התשובה, זה עד כמה אני באמת רוצה לעשות בחיים שלי שינוי רדיקלי. כי כאשר אנחנו מדברים על תשוקות ועל ויתור על תשוקות, או כאשר אנחנו בכלל מדברים על ויתור, ותכף אנחנו ניכנס עוד לתוך הטקסט הזה שיגיד לנו, תוותרו על החיים, אם אני לא סגורה על זה שאני רוצה לעשות את זה, זה מעורר המון התנגדויות, ואז אני חושבת שיותר נבון ויותר מותאם להסתכל לכיוונים אחרים, או לנסות דברים אחרים, ומאוד כדאי שנהיה ברורים עם עצמנו. אני זוכרת באחד המקומות שהייתי בסרילנקה, בקנדובודה, ניגש אליי נזיר ואמר לי, "Lady, why are you practicing the Dhamma?" והתחלתי להסתבך עם כל מיני תשובות שאני רוצה קצת יותר שקט וקצת יותר שלווה, ו... אז הוא אמר לי, "Lady, you know why I practicing the Dharma?" לא, למה? "I want to attain Nibbana." היה לו מאוד ברור שהוא מתרגל כדי להשתחרר לגמרי מכל מה שקובל אותו. זאת המשמעות של ניבנה. המקום שבו כל מה שמציס את התודעה וגורם לחוסר נחת, לחוסר שקט, זה המקום שאליו הוא רצה להגיע. והוא בכלל לא התבייש להגיד את זה. זה היה לו נורא ברור. זה גם לא היה נראה לו שחצני. אנחנו הרבה פעמים אומרים, כאילו לא נעים להגיד שיש לי כאלה מטרות גדולות, מה יחשבו עליי, מה אני חושבת את עצמי, מה... זה היה לחלוטין נקי מכל, זה היה נקי מיוהרה וגם נקי מצניעות מיותרת. היה מאוד ברור, אני עכשיו עומד על הגדה הזאת, אני רואה את החיים האלה, זה לא נראה לי, אני מוכן לעשות את מה שאני צריך לעשות בשביל להגיע לניבנה, לצד השני. משמעות של הביטוי או המילה ניבנה זה מקום שהוא קריר. ואני חושבת שזה לא כל כך... יעזור לנו עכשיו. כי אם עכשיו נחשוב על מקום קריר, לא בהכרח נרצה ללכת אליו. אבל...
ניבנה זה נירוונה.
כן, ניבנה זה
נירוונה. זה דרמה, זה
ניבנה. והמקום הזה, עם כל המילים והמשמעויות שאנחנו שמים עליו, הוא בעצם, הביטוי הזה לקוח מהעולם שבו הבודה פועל, חם, יבש, מלא אבק. אדם הולך בדרך, חם לו, יבש לו, מלא לו אבק. הוא רוצה להגיע למקום קריר. המקום הקריר הזה הוא המקום שבו התודעה מפסיקה להיות מקום חם, יבש, מלא אבק. מקום תוסס, מקום שהוא מלא קונפליקטים, מקום שהוא מלא משיכות, דחיות, תנועות, חוסר נחת, חוסר נוחות. ויש איזה תחושה ש... יכול להיות אחרת, שאני יכולה להיות במקום יותר טוב, וזה הניבנה או הנירוונה או הגדה השנייה. הדבר השני שכדאי ככה להבין אותו לפני שאנחנו קוראים, אני חושבת, את השירים הבאים, זה העניין הזה של לידה, הזדקנות ומוות, שיש לנו איזה תפיסה רומנטית לגבי השליש הראשון, ובהדרגה זה הולך ונהיה יותר עצוב, כי אנחנו מתקרבים לסוף. כלומר, אנחנו תופסים לידה כאירוע משמח. לידה זה התחלה של חיים. לידה זה הזדמנות לחוות את העולם הזה. הזדמנות לילד שנולד לחוות את העולם הזה, והזדמנות להורים שלו לחוות את העולם של הורות. אנחנו חוגגים יום הולדת. אנחנו מקפידים לחגוג את התאריך הזה. שנה אחרי שנה אנחנו עדיין מתעקשים שזה היה רעיון טוב, ואנחנו לאלתר חוגגים אותו. אחר כך יש לנו הזדקנות. הזדקנות זה, איך שלא נסובב את זה, בתפיסה המערבית, זה לא לוקח אותנו לכיוון שהיינו רוצים. אם היינו רוצים, ואם היינו יכולים, שהעולם יהיה כמו שאנחנו רוצים, השעון הביולוגי היה עוצר מלכת, אי שם בסביבות גיל, לא יודעת, משתנה, 20, 30, 40, מתי אתם רוצים לעצור? השערות היו מפסיקות להלבין, הקמטים היו מפסיקים להתפתח, השכל היה מפסיק להתנוון. היינו נשארים, כמו שבטקסט הרבה פעמים מתוארים אנשים, ששערם שחור. שיער השחור הוא איזה סמל לעוצמה של הנאורים. זה מעניין שבסוטרות אדם ששערו שחור זה גם רמז לזה שאולי תבונתו עוד לא משהו. כי אולי הוא עוד מלא כוח, עזוז ואנרגיה, אבל לא בטוח שהוא כבר למד על החיים. אבל התפיסה שלנו היא תפיסה שמאוד מקדשת את הנאורים. וברגע שאדם מתקדם לקראת זגנתו, התפיסה היא שזה הולך למקום פחות טוב. ואז יש לנו את המוות, שאנחנו חווים אותו כסוף, כעצוב, כהפסקה, כקטיעה. ופה פתאום אנחנו נראה אנשים שואלים את הבודה, איך אפשר לעזוב את מעגל הלידה והמוות? כלומר, פתאום האנשים המוזרים האלה שמים את הלידה ביחד עם המוות בסל של הדברים הרעים. איך זה יכול להיות שלידה נתפסת כדבר רע? אז אני רוצה להזמין אתכם לראות את התהליך הזה של לידה, התבגרות, הזדקנות ומוות, לא רק ברמה הפיזית, אלא כתהליך שאנחנו עושים בכל רגע. בכל רגע שאני לוקחת על עצמי זהות, אני נולדת. ברגע שלקחתי על עצמי את זהות כל מיני זהויות, בטח גם לכם יש כל מיני, וקשה לבחור מתוכן, כי אנחנו ממלאים המון תפקידים. בכל פעם שאני חשובה באיזשהו תחום, יש לי שם זהות. כאשר אני מבשלת מצוינת, נולדה מיכל המבשלת המצוינת. ראייה נכוחה של המציאות, תגיד לי, ברגע שהיא נולדה, הכיוון שלה ידוע. זאת אומרת, היא לא יכולה להיוולד ולהמשיך להיוולד עד אין קץ. אם היא נולדה, היא תתבגר, היא תזדקן, היא תפספס, ובאיזשהו שלב היא תמות. זה אנחנו כאילו יודעים, אבל לא לגמרי מחוברים לזה. כאשר נולדת מיכל הבת זוג, יש שם הלידה של משהו, ואני בונה את עצמי לתוך הזהות הזאת, ואני רואה בה חלק ממה שאני, ורק לשים לב שנולדתי. נולדתי להיות הבת זוג. נולדתי להיות המבשלת. נולדתי להיות הישראלית. אני זוכרת בתקופות של מסעות בעולם, שהייתי רואה כל מיני תיירים מתנהגים בצורה מבישה. באמת, הגרמנים והאנגלים, הצרפתים, האיטלקים, לא חסר להם כלום. הם יודעים לשתות, הם יודעים להרעיש, הם יודעים לחרב, הם יודעים לעצבן. זה לא עצבן אותי כמו ישראלי שהתנהגו הרבה פחות גרוע. אבל ברגע שראיתי את הקבוצות של הישראלים שמתנהגים בצורה לא לעניין, פתאום שם זה הקפיץ אותי. ושאלתי עצמי, למה האיטלקי לא מקפיץ אותך והישראלי כן מקפיץ אותך? ואני חושבת שברגע שראיתי ישראלים מתנהגים בצורה מסוימת, נוצרה שם מיד הדמות של מיכל הישראלית. ואם יש דמות של מיכל הישראלית, אז צריך שהיא תראה טוב. שהיא תהיה יפה, שהיא תהיה מנומסת, שהיא תהיה אדיבה, שהיא תהיה הגונה, שלא תחתוך בתור ולא תדחוף. ואם ישראלי אחר מתנהג אחרת ממה שאני חושבת שישראלים צריכים להתנהג, זה משפיע עליי. זה אומר משהו עליי, ולכן זה מכעיס אותי. אבל מה שהיה שם היה רגע שבו המערכת הזאת לבשה צורה של ישראלית, וזה הכל קרה בתודעה שלי, זה לא קרה בשום מקום אחר. אבל אני איכשהו תפסתי איזה מרכיב במציאות, הזדהיתי איתו, בניתי את עצמי סביבו, ומאותו רגע אני עסוקה בלהגן עליו. אם אני המבשלת, אז אני חייבת להיות המבשלת הטובה ביותר, ואם מישהו יגיד משהו על הבישול שלי, זה נורא יפדח אותי. אם מישהו יגיד משהו על בישול של שרית, אני לא אצפדח אותו דבר, כי ברור לי לגמרי ששרית זה שרית, ואני זה אני. זה קורה לנו עם בני המשפחה שלנו, זה קורה לנו עם התפקידים שאנחנו לוקחים על עצמנו, זה לוקח, קורה לנו עם כל הזהויות שלנו, כמה אנחנו מזוהים עם העמדות הפוליטיות שלנו. אני שמאלנית, אני ימנית, אני דתייה, אני חילונית, אני אקטיביסטית, אני פמיניסטית, אני... כל הדברים האלה שאנחנו לוקחים על עצמנו, כי הם ראויים בינינו, כי הם באותו רגע טובים בינינו, ואנחנו שמחים על הלידה הזאת. אבל מה שאנחנו שוכחים זה שברגע שמשהו נולד, הוא נכנס למעגל הזה שהוא צריך לקיים את עצמו ולהגן על עצמו. וברגע שמשהו נולד, הוא הולך בכיוון של התפרקות, הוא הולך בכיוון של מוות. ואני חושבת שכאשר אנחנו, יש מקום אחר שבו הבודה נשאל, זה לא הבודה, אבל זה שריפוטרה, שנשאל מהו סבל בעולם ומהו לא סבל בעולם. שריפוטרה אומר, להיוולד זה סבל. לא להיוולד זה לא סבל. ואני לא חושבת שהוא מדבר על הרמה הפיזיולוגית, אלא הוא אומר, ברגע שאני עושה את עצמי משהו, ברגע שאני מזדהה עם משהו, ברגע שאני נאחזת במשהו, אני מתחילה לסבול. ברגע שאני לא עושה את זה, אני לא סובלת. To become is suffering, not to become is not suffering. אם אני לא מתהווה, אני לא סובלת. עכשיו אני רוצה להחזיר אותנו עם זה לשאלה של, שנשאלה פה של עדי לפני הארוחת צהריים, לגבי אחריות או חוסר אחריות. נניח שאני הולכת בדרך, אני חוזרת לאותה דוגמה, ואני רואה שמישהו זרק לכלוך על המסלול שבו אני צועדת. מסתכלת על זה, אני יכולה להחליט שתי החלטות, נכון? מה שתי החלטות שיש לי? או להרים, או לא להרים, או להעיף את זה, שאני לא אראה. נניח שלא הרמתי, והמשכתי ללכת. כלומר, היה פה איזשהו תפקיד שלא לקחתי אותו על עצמי. באותו רגע, התפקיד של המנקה הלאומית, החלטתי שאני לא לוקחת אותו. אם לא לקחתי על עצמי את התפקיד הזה ובזה זה נגמר, לא סבלתי. אם לא לקחתי על עצמי את התפקיד הזה ואני מתחילה להגיד, אבל היית אמורה להרים, ומי ירים אם לא את? ומי יהיה אחראי אם לא את? ומה יחשבו עלייך אלה שראו שעברת ליד השקית במבה הזאת ולא? אז אני מתחילה לסבול. אז אני מתחילה לסבול כי בעצם התחלתי ליצור את עצמי מתוך הסיטואציה כאיזושהי דמות שהייתה צריכה לעשות משהו או לא הייתה צריכה לעשות משהו. צריך להצדיק אותה, צריך להגן עליה, צריך להתמודד עם התוצאות של מה שהיא עשתה. יכול להיות שאני אעבור על יד השקית במבה, אז אני ארים אותה, אשים אותה בתיק ובזה זה ייגמר. וזה לא ייצר אצלי שום עניין, אז לא נולדתי שם. אבל אם אני אעבור על יד השקית במבה, אז הוא... אסוף אותה, אשים אותה בתיק, ומעכשיו עד סוף מסלול ההליכה שלי אתחן את דעותיי על מי שצעד פה לפניי ועליי, וכמה יפה זה מה שאני עושה, ומה המשמעות המעולה שתהיה לזה לדורות הבאים אחריי, כי כל הילדים הקטנים ראו שאני הרמתי את השקית. אני מתחילה להיווצר שם. אני מתחילה ליצור את הזהות של מיכל שומרת הטבע. אוקיי? גבע חובב טבע כזה. אני נהיית עכשיו מיכל חובבת הטבע. ברגע הזה אני הופכת את עצמי לרגישה, כי מישהו יכול לבקר אותי. ואם מישהו יבקר אותי ואני מאוד מזוהה עם התפקיד שלקחתי, זה יחב לי. זה יציק לי, זה יפריע לי. כלומר, מה שחשוב לראות זה שההיוולדות שלנו אל תוך זהות היא לא קשורה לפעולה. היא קשורה להזדהות שלנו עם מה שעשינו. אני יכולה באותה מידה לנקות אחריי ולא לסבול, כמו שאני יכולה לנקות אחריי ולפתוח את עצמי לסבל. אינסופי. אז יש לנו את הלידה, את ההזדקנות ואת המוות, שהם בעצם תהליכים שמה שיש בהם זה התגבשות של האני סביב תפקיד. האני מתגבש סביב תפקיד בכל פעם שאני ממלאת תפקיד, וככל שאני יותר אחוזה בתפקיד הזה, ככל שאני יותר מוקסמת ממנו, ואני רוצה רגע, תשימו לב לביטוי מוקסם, כי הוא ממש מופיע בתוך הטקסט ובעיניי הוא נורא יפה. אני מוקסמת, איזה יופי זה להיות חובבת הטבע. אני גם יכולה להיות מוקסמת מהצד השני. איזה כישלון את. וזה נורא מיוחד בעיניי שאני כישלון, ורק אני כישלון. ואני כישלון בצורה שאף אחד מכם אף פעם לא היה. זה כישלון משהו סופר. אני מוקסמת מהכישלון שלי, אז אני נצמדת אליו. אז אני לא נותנת לו להשתנות. אני נולדת להיות מיכל הכישלון. כמו שאני יכולה להיוולד להיות מיכל כל דבר אחר. אז יש לנו פה חבורה של קשישים ברהמינים, שבטקסט שטרי תרגם ראיתם שהם מופיעים כהצעיר ג'וטקני, וזה מאוד חמוד, כי בפרק האחרון יש את הצעיר פינגיה, וטרי כותב שם שאלתו של הצעיר פינגיה, ואז פינגיה פונה לבודה ואומר, אני קשיש בא בימים, שערותיי נשרות, שיניים מתנדנדות. איפה הצעירות פה ואיפה הזקנה, זה אולי איזה מקום לחשוב. אבל הצעירים הללו שניגשים אל הבודה בזה אחר זה, שואלים את שתי השאלות האלה. איך אני יכול לחצות את הנהר? איך אני יכול לעבור אל מעבר ללידה, הזדקנות ומוות? משום שהם מזהים שכל הסבל שלי בעולם הזה הוא לא בגלל העולם הזה, אלא בגלל ששוב ושוב אני לוקחת על עצמי תפקידים. שוב ושוב אני מזדהה עם דברים, שוב ושוב אני נאחזת בדברים, וברגע שאני נאחזת בהם, אני הולכת לסבול. נאחזת זה יכול להיות באוטו החדש, שברור שתהיה לו שריטה. נאחזת זה התפקיד, נאחזת זה הרכוש. נאחזת, חשבתי על זה היום כשעברתם חדרים, לא הייתי בטוחה כמה מכם הצלחתם להרגיש איך נולדתם להיות בחדר שהייתם. ולא ידעתי כמה בקלות עבר עליכם הקטע הזה של, אופס, החדר הזה הזדקן ומת, ועכשיו אנחנו מוזמנים להיוולד מחדש. זה בדיוק זה, כי החיים בעצם כל הזמן מעבירים אותנו מחדר לחדר. עד שהצלחנו להיוולד וקצת להבין מה עושים עם הדבר הזה, הוא כבר משתנה וצריך להסתגל למשהו חדש. יש פה איזו הצבעה לזה שהתהליך הזה של לידה ומוות הוא מתמיד, הוא קורה כל הזמן. מה שעושה שם את הסבל זה משהו אחר. והחכמים הללו שואלים את הבודה, איך אפשר לחיות בעולם הזה? שבו יש כל הזמן לידות וכל הזמן הזדקנויות, וכל הזמן מוות. אני יודע שאני נמצא במקום הזה, זה הסמסרה, זה המעגל האינסופי הזה, שבו מרגע לרגע אני נולדת וחובה אובדנים, ונולדת וחובה אובדנים, ואומרים 16 הברהמינים האלה, תגיד לנו איך לחצות ולהגיע לצד השני. חייבת להגיד לכם עוד משהו, מטקסט אחר, אבל שהוא נורא יפה בעיני. אז שואלים את הבודה איך חצית את הנהר. זוכרים שמזה התחלתי? שואל האדם את הבודה איך חצית את הנהר. הבודה עונה, חציתי. איזה שמחה. קודם כל, תראו את הספקנות בשאלה, אתה איך חצית את הנהר? אני שומעת שם את הספק ואת חוסר האמון ואת החיפוש אחר התחמון. איך אתה אומר לי שחצית? ואומר הבודה, חציתי. קודם כל תרגיעו. החצות, חציתי. ואז שואל אותו האדם, אז תגיד לי איך חצית? אז הוא אומר לו, חציתי בלי לדחוף קדימה ובלי לסגת לאחור. אז איך חצית? לא דחפת קדימה ולא נסוגת לאחור, אז אומר לו בודה, כאשר דחפתי קדימה, נכנסתי למערבולות, הסתחררתי ולא הגעתי לשום מקום. כאשר נסוגתי לאחור, שקעתי ושוב לא הגעתי לשום מקום. אז חציתי את הנהר, בלי לדחוף קדימה ובלי לסגת לאחור. משהו שמזמין אותנו להיות במסתורין הזה, של איך קורה שאנחנו פתאום משתחררים. כי אנחנו הרבה חושבים על כמה אנחנו בסבל, ומעט שמים לב שיש לנו רגעים שבהם חצינו. לא יודעת איך, לא שמתי לב מה עשינו. מול שרית ואני בלילה דיברנו גם על הדבר הזה של איך זה פתאום קורה, שאני מוצץ עצמי בגדה השנייה. דיברנו על זה כאילו במילים קצת אחרות, אבל יש לנו כל כך הרבה ניסים כאלה. הייתי בסבל, דחפתי, משכתי, שקעתי, התרבלתי, אופס, אני כבר לא שם. זה קרה לי. אני חושבת שיש פה גם משהו שמכוון אותנו לאיזה עשייה או אי עשייה, וגם למקום הזה של וואלה, לא על כל דבר אפשר לתת מתכון. חציתי, זה מה שאני יכול להגיד לך. דחפתי, אני יכול להגיד שנכנסתי למערבולת. חזרתי אחורה, אני יכול להגיד ששקעתי. איך זה קרה, אני לא ממש יודע. ובתוך אני לא ממש יודע, זה הבודה מנסה לתקשר. ושוב ושוב שואלים אותו את אותה שאלה, וב-16 ברהמינים האלה הוא נותן 16 תשובות אחרות. אז בואו נקרא קצת בשביל... אני אמרתי שאני הגעתי? בודה הגיע. בודה, הפעם הראשונה שמישהו ביקש ממנו ללמד משהו, ניגש אליו אדם ושאל אותו, מי אתה? אז הוא אמר לו, אני האחד, היחיד, המואר, המושלם, בכל דרך. אמר לו הברנש, תודה רבה, ומאז הוא לא חזר אליו. בעיניי זה לא רק שחצנות, זה גם איזו מידה של שחצנות שכנראה הייתה אותה לבודה, אבל למה אני צריכה להגיד לא חציתי? למה אני לא יכולה לבוא, לשבת כאן? אני, זה כל אחד מאיתנו, לשבת ולהגיד, וואלה, חציתי. יש לי לפחות שתי דוגמאות בחיים שלי שבהם חציתי. יש לי לפחות שני מקרים בחיים שלי שאני יכולה להגיד לגביהם, הייתי מוארת, מושלמת, ברורה, בכל דרך. למה כל הזמן רק להסתכל על מה שאני עוד לא יכולה לעשות? אני חושבת שיש פה איזה מסר מאוד יפה של הבודה באמירה הזו, שהיא כאילו לא כל כך מוכרת. וכנראה בגלל שלא הבינו את האמירה הזו, התחיל לדבר על הסבל ועל הנער ולחצות ולהסתבך ולהיוולד ולמות. אבל בתכלס הוא אמר משהו מאוד פשוט. הוא אמר, יש בנו מקום שלא מסתבך. אחד, יחיד, מואר, מושלם בכל דרך. ואז אנחנו שוכחים. וזה מאוד מתקשר לשאלה הראשונה של הג'יטה שקראנו בבוקר. הג'יטה שואל מה מערפל את העולם. כי יש בעולם את המקום הלגמרי בהיר הזה, ועדיין הולך לנו לאיבוד. הוא הולך לנו לאיבוד בגלל בלבול. עכשיו, חזרה לשאלה שלך. מהי אותה נירוונה ומה המשמעות של חצייה לצד השני? אני חושבת שכדאי מאוד לקחת את זה לחיים האישיים שלי. ולא להסתכל על אנשים אחרים ועל דברים מאוד גדולים. מה עוזר לי בחיים האישיים שלי לחצות אין סוף נערות? שאני עומדת על הגדה שלהם, ויש לי רגע שאני לא יודעת איך אני אחצה, ואחר כך פתאום מצאתי את עצמי בצד השני. מה עוזר לי? זאת בעצם השאלה. והבודה פה בדיאלוגים האלה בעצם נותן כל מיני אפשרויות. אתם תראו שלכל אחד מהשואלים הוא עונה בצורה קצת אחרת. בעצם מזמין כל אחד מהשואלים שזה אנחנו, לחשוב לא רק מה השאלה שלנו, אלא גם מה התשובה שלנו. אז במילים פשוטות ובפשטנות אני יכולה לומר, נירוונה זה המקום המנטלי שבו אין סבל משום צורה. וכל השאלה של הדרך אל מעבר היא איך להגיע לשם. והתשובה של איך להגיע לשם היא תשובה שכל אחד מאיתנו יודע אותה. רק לא תמיד היא ברורה לנו מול העיניים. ומה שהטקסט הזה וטקסטים מהסוג הזה יכולים לעשות זה בעצם להזכיר לנו את מה שאנחנו כבר יודעים. וגם קצת לבלבל, שכנראה גם הבלבול הוא חשוב בדרך.
יש לנו שיחה שלמה בעצם על לחצות את הנהר, ולא אמרנו שום דבר על הנהר.
גם לא אמרנו שום דבר על מי חוצה. ולא אמרנו מה יש לך לחצות.
הוא היעד, וכאילו הדרך היא הנהר, ומה אותו...
אני זוכרת בוולס הרבה פעמים ראיתי כבשים חוצות כביש. שאלתי עצמי, מה לכל הרוחות יש לכבשה הזאת? לחצות מהדשא בצד הזה לדשא בצד הזה. והיא ממשיכה להתנהג בדיוק באותו אופן. אולי לא צריך לחצות. אולי הכל בסדר. ואני חושבת שיש רגעים שבהם הכל בסדר ולא צריך לחצות. אבל כדאי לראות שברגעים שבהם כן משום מה הכבשה הזאת צריכה לחצות, שווה להסתכל עליה ולעזור לה ולראות שקשה לה. אבל בואו נקרא. ניקח את מתגו. מתגו הוא התלמיד השני ששואל. אז קם התלמיד מתגו ושאל את שאלתו. מאסטר, אמר, ברור שדעתך בשלה ומושלמת, מלאה ידע. מאין בכל העולם הזה מגיעים כל הסוגים של הסבל? אז תראו שדיברנו בבוקר על זה שאני יכולה להתייחס לכל סבל שלי באופן ספציפי. אני יכולה להתייחס לתשוקה לאוכל, לתשוקה לזוגיות, לתשוקה להצלחה, לתשוקה להישג, כל אחת מהן בנפרד. אבל אני יכולה גם להתייחס אל כולן כאל תופעות של תנועה, של התודעה לקראת משהו שהיא רוצה. ופה שואל מתגו, מאיפה מגיעים כל הסבלים שלי? לא סבל ספציפי אחד, אלא מאיפה כל חוסר הנחת הזה נובע? שאלה זו, אמר רב בודה, יודות הלידה וההתעצמות של הסבל. אענה לך בדרך בה אני עצמי מצאתי את הדברים. כל צורות הסבל מתפתחות על בסיס האחזות. כאשר אדם איננו מבין זאת, האחזות היא הבסיס לסבלו. כאשר אדם מבין זאת, הוא לא יניח להאחזות לגרום לסבל או להגביר אותו. זה עונה בבירור על שאלתי, אדוני, אמר מתגו. אנה, על בסיס הידע הוודאי שלך, ענה לי על עוד שאלה. איך אדם נבון יוכל לחצות את האוקיינוס? איך יוכל להגיע אל מעבר לתהליך ההזדקנות? איך יוכל להגיע אל מעבר ללידה, או לעצב, או לצער? הבודה ענה, אסביר לך את הדברים. לא בהתבסס על שמועות. ראשית, הבן שזוהי הדרך, שמי שהולך בה יוכל כאן ועכשיו, כתוצאה מחיים מודעים, להרפות את אחיזתו בעולם. מעניין מה עולה בכם לשם הדברים האלה, ושימו לב מה עולה בתודעתו של מתגו. אדון מורה, אמר מתגו, רק חדווה מתעוררת בי למשמע הדברים שלך על הדרך הנעלה. דרך שאדם הצועד בה בחיים מודעים יודע שהיא משחררת את האחיזה בעולם. הבודה המשיך. בכל הכיוונים, מתגו, יש דברים שאתה יודע ומזהה. מעל, מתחת, מסביב ומבפנים. הנח להם. אל תחפש בהם מקום מרגוע או הקלה. אל תניח למודעות לשהות בתוצרי הקיום, במה שהוא בין חלוף. כך חי הנזיר הנודד. הוא הולך ממקום למקום, מודע ודעתו צלולה. הוא איננו מוקיר או מעריך אובייקטים, והוא מבין את העולם. כך הוא מניח מאחוריו הזדקנות ולידה. הוא מניח מאחוריו צער ועצב. הוא מניח מאחוריו את כל צורות הסבל. מילות חוכמה מדהימות אלה ממלאות אותי חדווה, אמר מתגו. התיאור של גותמה לאי ההאחזות הוא מושלם. מאסטר זה בוודאות חופשי מסבל. הוא מצא את הדברים כהווייתם. האנשים שאתה מדריך באופן קבוע, לבטח משתחררים בהדרגה מסבלם. באשר לי, באתי להוקיר אותך, לחלוק לך הכבוד, לקוד לפניך. גיבור, אני מבקש ממך, מאסטר, ללמד אותי באופן סדיר. המאסטר ענה, כאשר אתה מודע לכך שאדם מסוים הוא ברעמין, אדם בעל ידע, אדם ללא כלום, האדם שאיננו כבול להיותו או לתענוגות, אז מתגו, מצאת מי שחצה את האוקיינוס, צועד אל מעבר למדבר ולספק, נוסע שהגיע אל הגדה השנייה. זהו אדם בעל ידע, גיבור, שהתגבר על ההתהוות המתמשכת. אדם שהניח לכל להחזות. אדם שאיננו מושפע מרעב התשוקה. אדם זה, הייתי אומר, הוא מי שהגיע אל מעבר להזדקנות. אדם זה הגיע אל מעבר ללידה. הפסוק הזה או הבית הזה, אני חושבת מי מאיתנו שקצת מכירים את הטקסטים יכול לשמוע מדבר עם טקסט אחר, הוא מדבר עם השאלה הבסיסית שהרבה פעמים אנחנו פוגשים בה כאשר אנחנו מתחילים להכיר את הדרמה ומתחילים לשמוע על הבודיזם. ארבע אמיתות הנאצלות. האמת הראשונה היא שבעולם הזה קיים חוסר סיפוק, קיים סבל, קיים צער, קיים כאב. עובדה, עובדה קיימת. האמת השנייה היא שיש לזה, יש לזה סיבה. יש סיבה לכל צורות הסבל, שזה בעצם מה שמתגו שואל, וזה נורא מעניין, כי הייתם חושבים שבן אדם שכבר כל כך הרבה שנים למד ויודע, ידע את התשובה לשאלה הזאת. יש משהו מאוד יפה בזה שהבודה מחזיר שאלה פשוטה לתשובה פשוטה. הוא אומר, כל צורות הסבל נוצרות על בסיס האחזות. מי שמניח, לא סובל. כלומר, המסע של חציית האוקיינוס הוא לא מסע של להרפות מהגדה הזאת בשביל סוף סוף להגיע אל הגדה השנייה ואז להחז בה, אלא זה מסע שאולי מזמין אותנו להרפות אפילו מהרעיון שיש גדות. מסע שמזמין אותנו להרפות אפילו מהמחשבה שיש מסע, או שיש דרך, או שיש בעיה. כי הבודה פה אומר, כל צורות הסבל נוצרות על בסיס האחזות. ואני חושבת שיכול לעזור לנו, בשביל להבין את ההיגד הזה, לעשות איזושהי הבחנה בין כאב לבין סבל. עובדה קיומית שאנחנו מכירים על העולם הזה, זה שבעולם הזה יש כאב מכל מיני סוגים. זה הכאב הפיזי, זה הכאב המנטלי, זה הכאב הזוגי, הכלכלי, המקצועי, כל צורות הכאב שאנחנו מכירים, שהם בעצם כל המקומות שבהם העולם לא פוגש את הציפיות שלנו. סבל זה משהו אחר. ישבתם היום והתעורר הכאב המפורסם בברך. הכאב בברך הוא כאב. הוא תוצאה של זה שהברך נמצאת בתנוחה שהיא לא רגילה להיות בה. ויש איזשהם יכולות בגוף הזה שהוא מסוגל להרגיש כאב. וכאשר הוא לא נמצא בתנוחה נוחה, יש הרגשה של כאב. במידה רבה הכאב הזה הוא בלתי נמנע. כל זמן שיש לנו גוף, יהיה לנו כאב שקשור בגוף. אתם בוודאי יודעים שלא משנה כמה תנסו למצוא את התנוחה המושלמת, אחרי כמה זמן תהיה לא נוחה. סבל זה משהו אחר. סבל זה התודעה שנכנסת לפעולה ועושה מזה עניין. עכשיו, איך התודעה עושה מזה עניין? התודעה עושה מזה עניין על ידי זה שהיא או נאחזת או הודפת. רוצה או לא רוצה. התחושה הלא נעימה ברגל היא לא נעימה, אבל היא הופכת להיות ממש עניין כאשר מתלוות אליה מחשבות על זה שאולי זה יגרום לי נזק לטווח ארוך, ואולי זה אומר עליי שאני לא מסוגלת להתמיד בתרגול הזה. ואולי זה בכלל טעות תפיסתית לחשוב שצריך לשבת כמו צפרדע כל כך הרבה שעות בשביל להבין משהו. אולי אני צריכה לחפש את הדרך אל האושר במקום אחר. אולי ואולי ואולי ואולי, וזה יוצר איזה חוסר שקט בתודעה שהוא הרבה יותר מטריד מאשר החוויה הראשונית של מתיחה, של חום, של שינוי, של מרקם באזור של הברך, אינטנסיבי, אינטנסיבי מדי, כואב. זה כאב. סבל זה כל הפפנצ'ה. מושג פפנצ'ה, אני אוהבת אותו כי הוא, יש לו צליל נורא נעים. פפנצ'ה. פפנצ'ה זה כל העניינים שאנחנו עושים מדברים. קורה לנו משהו נעים, אנחנו מיד מנפחים אותו. הניפוח הזה זה הפפנצ'ה. קורה לנו משהו לא נעים, אנחנו מיד מתחילים לנפח אותו. וזה הכל נובל על בסיס האחזות, אומר לנו פה הטקסט. כלומר, הייתה חוויה, נאחזתי בה. נעימה או לא נעימה? נאחזתי בה מספיק זמן? התעסקתי איתה מספיק זמן? הזדהיתי איתה מספיק זמן בשביל להתחיל לייצר ממנה סיפור. ומהסיפור הזה אני מתחילה לסבול. הרבה פעמים החוויה עוברת הרבה יותר מהר מאשר הסיפור שהיא יצרה. דיברנו בבוקר על התשוקה לאספרסו. עברה ככה. הרבה יותר מהר ממה שלוקח להגיד התשוקה לאספרסו. אבל ברגע שאמרתי התשוקה לאספרסו, כבר התחלתי ליצור שם מציאות. והמציאות הזו תלך ותתנפח עד שאני אשים לב ואני אחלה. אבל כל זמן שלא שמתי לב ואני עדיין אחוזה, בהתחלה זה היה בתשוקה ואחר כך זה ברעיון, ואחר כך זה במילים, ואחר כך זה בזהות שלי. אני מכורה לקפה. אני אחוזה בזהות שלי כמכורה לקפה. השלב הבא זה מה מכורה לקפה עושה בעולם המדיטציה. מה זה אומר על עולם המדיטציה? מה זה אומר עליי? התשוקה לאספרסו מיד עברה. נשארתי עם הפפנצ'ה. ומה שחשוב לראות זה שהפפנצ'ה יכולה להמשיך להתבחבש ולהצטבר ולהתנפח, רק כל זמן שאני אחוזה. ברגע שאני מניחה לאחיזה הזאת, הסיפור נגמר. ולכן אומר לנו פה הטקסט, כל צורות הסבל נוצרות על בסיס לאחזות. עכשיו, קחו לכם כמה צורות סבל קצת יותר מאתגרות. סבל של פרידה. סבל של אובדן. סבל של כישלון. סבל של איך אומרים את זה? בליים, אשמה, התחושה של אשמה על זה שעשיתי משהו. זה קצת יותר מאתגר מהאספרסו שלי, שלא הפריע לאף אחד מכם. אז נסו רגע לחשוב על מה שכן הפריע לכם. ותראו איך בכל אחת מצורות הסבל הזה אני הייתי אחוזה במשהו. במחשבה שזה לא אמור לקרות לי. במחשבה שזה היה אמור להיות בעוד המון זמן. במחשבה שזה לא מוצדק. במחשבה שאין לי חיים בלי הדבר הזה. במחשבה שההתארגנות שלי עכשיו הולכת להיות מאוד מאוד קשה. יש לי איזושהי מחשבה ואני נאחזת בה, וככל שאני יותר אחוזה בה, המציאות הופכת להיות יותר מסובכת. האחיזה גורמת לי לסבל. חשוב גם לראות שבבסיס של אחיזה אנחנו לא נאחזים רק כי אנחנו ילדים רעים. אנחנו נאחזים כי אנחנו מפחדים. מפחדים שלא יהיה לנו, אז אנחנו נורא מחזיקים חזק. בהחזקה הנורא חזקה הזאת, אנחנו יוצרים את עצמנו כזהות, ואנחנו תומנים לעצמנו את המלכודת של הזדקנות, לידה ומוות, ואז האובדן יותר קשה. זה לא אומר שאובדנים הם לא קשים. אבל כשאני אומרת אובדן הוא קשה, ואני בודקת בדיוק מה קשה באובדן, זה שהייתה שם ההאחזות. האחזות באדם, האחזות בסיטואציה, האחזות במערכת יחסים, האחזות בחפץ, במה שזה לא יהיה. יפה. מעולה, מה האלטרנטיבה?
מה, אחרת אין קשר, אין יחס, אם לא יהיה לי עצוב על חבר טוב שנפטר מגיד, לא עצוב לי בגלל שהוא מת. הוא מת, הוא במקום יותר טוב. עצוב לי בגלל שאני אגואיסטית, ופה בעולם הוא איננו, פיזית. סתם, לדוגמה.
אוקיי. נכון. לא, את שואלת, לא, בואי נבהיר רגע את השאלה שלך, נעמי, שנייה. כי אני חושבת שיש כאן כמה קפיצות מדרגה. את שואלת האם האחזות זה רע, ואז את אומרת, אני לא רוצה לחיות בלי רגש. כלומר, את אומרת, לחיות חיים רגשיים מלאים, מחייב האחזות. אוקיי, okay. אבל זה בעצם עומד בבסיס של מה שאת שואלת, דבר אחד. ודבר השני שאת אומרת, לא בטוחה שאני רוצה לחצות. ואני חושבת שנורא חשוב את זה לכבד. כלומר, יכול להיות שאני לא רוצה לחצות. אני מבינה את כל זה, האפשרות שלא לאחז נראית לי לא סבירה, תודה רבה, אני מחכה לרכבת הבאה. אני מחכה לתשובה הבאה, אני לא רוצה להרפות את היחסות. אני חושבת ש... כדאי לזהות את ההאחזויות שלנו. ואפילו הייתי אומרת, כדאי לעשות שם איזושהי חשיבה, האם זה שווה או לא. ניתן לך דוגמה. אישה מגיעה אל הבודה, אישה מבוגרת מאוד, ומספרת לו שהנכד האהוב עליה נפטר. והיא בכאב גדול. והבודה שואל אותה, כמה נכדים יש לך? היא אומרת לו, יש לי הרבה. והוא אומר לה, ואם הייתי אומר לך עכשיו שיכולים להיות לך פי שניים, פי שלושה, פי עשרה נכדים, היית רוצה? היא אומרת לו, בטח, הנכדים האלה הם מקור לכל האושר שלי. הוא אומר לה, בודה, אבל את מבינה שאם יהיו לך פי עשרה נכדים, יש לך פי עשר יותר סיכוי לחוות את הצער שאת חווה עכשיו? ואני חושבת ש... הבודה פה מזמין אותה לבדוק האם שווה לך הכאב הזה, והתשובה שלה היא כן, שווה לי הכאב הזה. בדברים מסוימים בחיים, אני נאחזת מתוך ידיעה ששווה לי לאחז בהם, ושווה לי לשלם את המחיר. אבל דברים אחרים בחיים, אני מוצאת את עצמי אחוזה בהם, למרות שאני יודעת שהם ממש לא שווים את זה. ויכול להיות שההזמנה היא פה באמת לבדוק מה מהדברים שאני אחוזה בהם בחיים שלי שווים את זה. כי אני יודעת באופן חד משמעי שהאחזות תביא לכאב. אין לי על זה דרך לחשוב אחרת. נגיד, אם אני מקבלת את ההנחה הזאת. אז השאלה שאני שואלת עצמי, האם יש משהו בעולם ששווה לי שיחב? ואם התשובה היא כן, אז אני נכנסת לזה אבל בידיעה. ולא באיזה אשליה, ולא באיזה בלבול. אני אומרת, אוקיי, זה אני מאוד מאוד יודעת שהולך להכאיב לי, אבל שווה לי הכאב, ואני הולכת לזה בעיניים פקוחות. אני חושבת שפה זה מקום ששווה להסתכל עליו. פחות ברמה הרדיקלית. משום שכאשר השאלה עולה, זה סימן שאין שם שאלה של הרפאיה מוחלטת. כלומר, יש פה איזה ספק. ואז אני אומרת, איך נעבוד עם הספק הזה בצורה מיומנת? בואי נניח לרגע לשאלות הגדולות של הנירוונה, ונעשה איזשהו סדר בחיים הקטנים שלי. האם על האוטו שלי שווה לי לסבול? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. והאם על מערכת היחסים הזוגית שלי שווה לי לסבול? התשובה לא חייבת להיות אותו דבר. לפעמים ההתעקשות שלנו היא כאילו שני הדברים חשובים באותה מידה, ולנקודה הזאת אני בעצם מכוונת, שווה לבדוק מה כן ומה לא. על הניקיון של הבית? לא בטוח. על האתיקה, המוסר, הערכים שלי? אולי כן. כלומר, האחזות תביא אותי לסבל. תכף נדבר על דרכים להיות בלי לאחז, אבל קודם כל בוא נקבל את זה. שהאחזות מובילה לסבל, ואני לא מדברת על שחרור מוחלט מהאחזות, אלא רק על איזושהי בחירה. על מה כן ועל מה לא. כן.
חשיבה היחס הזה הוא לא תמיד צריך להיות לשאלה של טוב או רע בהקשרים האלה, אלא דווקא מה שאמרת בהקשר של יש מקום או אין מקום. כי טוב ורע זה שאלה שהיא ערכית, היא שיפוטית, מכניסה עמדות. יש שואל זה משהו שהוא דתי שאת יכולה להחליט אותו ביחס לעצמי, ואז בכלל לא משנה, יכול להיות יש בו טוב או רע או אין בו טוב, אבל ברגע שמנטרלים את השאלה הערכית זה כמו ההבדל בין רצוי למצוי. הרצוי הוא שואל, זה טוב או לא טוב? המצוי הוא משהו קיים.
לא הבנתי מה אתה אומר.
ניקח את מה שאת דיברת קודם על הלידה והמוות. אפשר להתייחס ללידה כאל דבר רע. ערכית אני חושב שהוא בין המסכים שלו. כי זה משהו טוב. אבל לפי מה שאמרת, שיבוד הדבר עליו, בכלל זה לא נשמע שהוא התייחס לזה בשאלה של טוב או רע. אלא שזה חלק מאיזושהי הוויה, איזשהו תהליך שזה עובד. ולכן השאלה אם יש אותה או אין אותה.
נכון, ואני חושבת שיכול להיות שגם ההזמנה הזאת, שבודה כל מדבר על זה, הדרך להשתחרר מכל צורות היחזות, זה דרך המודעות ודרך התבונה. מה בעצם? תתבוננו ותראו מה קורה פה. זו איזושהי הזמנה להשתמש בשכל. כלומר, טוב או רע זה כבר שאלה אחרת, אבל בואו קודם כל נראה שככה זה קורה. נראה שכאשר עולה אובייקט, מושך, ויש את התנועה של משיכה, ויש את התנועה של האחזות, ביחד עם זה, באופן בלתי נמנע, יש גם את הפחד מהאובדן. וכאשר יש הישג, באופן בלתי נמנע וודאי, במיליון אחוז, הולך לבוא אחריו, ככה או אחרת, אובדן. בואו נראה את המנגנון. בעצם ההתבוננות היא התבוננות שמזמינה אותנו לראות את הדברים לאשורם. לא מבעד למעטה הבורות שהזכרנו אותה בבוקר, במובן הזה של אשליות ופנטזיות וציפיות לא ריאליות. בואו נראה את המציאות. זה הדברים שקורים במציאות. אנחנו רואים משהו, אנחנו נעים לקראתו, אנחנו נאחזים בו, נזדהים איתו, נוצרים שם כאינדיבידואל, ובאותו רגע יש בסיס לסבל. כאשר זה לא קורה, הסבל לא נוצר. אם ראיתי פה משהו בצד שמאל שלי, ולא הייתה לגביו שום המשכות, ולא הייתה שם אחיזה, ולא הייתה שם ההזדהות, הדבר הזה קיים או לא קיים, הוא לא יהווה מבחינתי בעיה. רק מה שאני אוהבת יכול לגרום לי סבל. רק מה שאני מזוהה איתו, רק מה שאני אחוזה בו. במון מקומות הבודה אומר, מה שאתה אוהב יותר מכל, רק תדע לך, שיש לו את הכי הרבה פוטנציאל להכאיב לך. עכשיו תבחר. אם שווה לך באמת לאהוב ושיכאב לך, אז לך על זה. ואני חושבת שכולנו מקבלים את ההחלטה הזאת כל הזמן. אנחנו הולכים על הרבה דברים. יש הרבה דברים שאנחנו אומרים לגביהם, שווה לי. שווה לי. להיכנס לקשר הזה, להיכנס לפרויקט הזה, לקחת על עצמי את הרעיון הזה. שווה לי, ואני יודעת שיכול להיות שבסוף זה יחב לי, אפילו אני יודעת בוודאות שאיכשהו זה יחב לי, וזה שווה, כי זה מספיק ראוי בעיניי. אוקיי, אבל ראית, את לא מעורפלת. השאלה של מה מערפל את העולם, מה הופך העולם לבלתי נראה. העולם הוא נראה. אני רואה לאן זה הולך, ואני עדיין פועלת שם במלוא המעורבות בעיניים פקוחות. תראו מה עוד הוא אומר פה. בעיניים פקוחות. אם הייתם רואים כמה זה קטן, הייתם מבינים את המשמעות של עיניים פקוחות. הבודה המשיך. בכל הכיוונים יש דברים שאתה יודע ומזהה. מעל, מתחת, מסביב ומבפנים. הנח להם. אל תחפש בהם מקום מרגוע או הקלה. אל תניח למודעות לשהות בתוצרי הקיום, במה שהוא בן חלוף. כך חי הנזיר הנודד. הוא הולך ממקום למקום, ודעתו צלולה. הוא איננו מוכיר או מעריך אובייקטים, והוא מבין את העולם. כך הוא מניח מאחוריו הזדקנות ולידה. הוא מניח מאחוריו צער ועצב. הוא מניח מאחוריו את כל צורות הסבל. אז רק עוד נקודה אחת בשביל לקחת את התהליך הזה צעד אחד אחורה. אוקיי, אני סובלת. אני מבינה שאני סובלת כי הייתי אחוזה. איך זה קרה שנאחזתי? בודה אומר, נאחזת בגלל שהסתובבת לך בעולם וראית אובייקטים, ראית דברים. וכשראית אותם חשבת שהם יהיו בשבילך מקום מרגוע או הקלה, או במילים אחרות הוקסמת מהם. ובגלל שהוקסמת מהם ובגלל שחיפשת בהם את השקט או את האגדה השנייה או את השחרור או את האושר, נאחזת בהם. שימי לב שזה מה שקרה לך. שימי לב שהתהליך הוא של אני נמצאת, אני מזהה, אני מייחסת למשהו, מקום מרגוע, הקלה, עושר, ביטחון, מה שזה לא יהיה, ואז אני שולחת את היד ונאחזת. אני חושבת שמעניין להסתכל על הדינמיקה הזאת, לראות איך יש המון דברים שאנחנו קולטים והם לא עושים לנו בעיה. הם מתחילים להפעיל אותנו כשאנחנו משלים את עצמנו ש... עכשיו אני סוף סוף אוכל לנוח. האוטו הזה יחזיק אותי ל-20 שנה. כן.
מדברת על יחזות ודברים באשליה של שלווה, באשליה של נעימות, אבל יש לנו יחזות בקנאה ובשנאה ובקורבנות
נכון.
יש
תשובות
פסיכולוגיות, אבל השאלה אם יש
לנו דבר בודה אומר. בודה יש תשובות לכל. השאלה היא, ברור שאנחנו נאחזים בדברים הטובים, אבל איך נבך קורה שאנחנו כל כך הרבה נאחזים בדברים הרעים? בזיכרונות על כישלונות, בזיכרונות על אובדן, בתחושה של קורבנות, בתחושה של חוסר ערך, וכן הלאה וכן הלאה. אני חושבת שמה שמעניין זה בדיוק בתוך הקונטקסט דיברנו עליו היום, שקורה שם איזשהו תהליך של הזדהות. כלומר, עברה תחושה של קורבנות. ברגע מסוים התחושה הזו של הקורבנות נראתה לי כתשובה. אז בגלל זה. יש בעניין של הקורבנות, זה משהו שמושך את תשומת ליבי, אני שולחת את היד שלי לתפוס, ומאותו רגע אני מתחילה לבנות את עצמי מיכל הקורבן. ברגע שאני שווה קורבן, אני לא כל כך מהר הולכת להרפות מזה. ואז אני פתאום מוצאת את עצמי אחוזה במשהו שהוא מכאיב לי, אבל אם אני אעזוב אותו, מה אני אהיה? מיכל הכישלון, או כל מה שניקח הדברים הקשים. כלומר, האמירה פה כשאני מסתכלת על... לידה, הזדקנות ומוות, היא שאני יכולה להיוולד לתוך כל דבר, לתוך כל זהות, לתוך כל רעיון. וברגע שהשקעתי את עצמי בדבר הזה, אני לא בקלות אוותר עליו. הוא באמת לא חייב להיות נעים, אבל יש בו משהו מקסים. יש בו משהו מקסים במובן הזה שמשהו שם מושך אותי להישאר. וכל זמן שהדבר הזה עוד מקסים אותי, הוא לא ישתחרר. יכול להיות מקסים כי ככה אני מכירה את עצמי. יכול להיות מקסים כי ככה מזהים אותי, כי זה המקום שלי, כי אלף ואחד דברים. אבל יש שם איזושהי יאחזות במשהו כי הוא... למשל. לפעמים סתם כי אני רגילה, ואני לא רגילה למשהו אחר. התרגלתי לחשוב על עצמי ככה.
להיווצר, זאת אומרת, בכלל המשיכה ללהיות, המשיכה להיות צורה, להיות להיות תפקיד או להיות צורה. זאת אומרת, זה איזושהי משיכה built in, שמיה לא להיות להיות. ולהיות, יש לו כל מיני... זאת אומרת, אני חושבת שחלק מהקסם הוא המבנה. יש איזושהי משיכה להיות במבנה.
כי יש שם ודאות.
כי יש שם ודאות, כי... אני חושבת שזה אפילו, זה כל כך עמוק שאולי אין לנו הרבה תשובות על איך אנחנו לא במבנה, כן?
יש לי איזו אסוציאציה שעלתה לי, דיברתי עם מישהי שאני מדברת איתה הרבה, והרבה פעמים אנחנו מדברות בדיוק את אותה שיחה. והיא אמרה לי יותר מפעם אחת, היא אמרה לי, אני בן אדם חרדתי. ואמרתי לה באחת הפעמים, את אדם שחרד לפעמים. אז היא אמרה לי, אז רגע, אז מה אני? הצורה, רק שתהיה שם איזושהי צורה, כי יש בצורה משהו מרגיע. את לוקחת לי את הצורה הזאת, את אומרת לי שאני לא... אז תני לי משהו אחר במקום. הנמה רופה זה נקרא, המקום הזה שאנחנו מזהים משהו בעולם, ואנחנו מלבישים עליו צורה, מלבישים עליו שם, אנחנו גם עושים את זה לעצמנו. כי זה באמת יותר ברור. אם אני לא חרדתית, אז תגידי לי משהו אחר, כי זה שיש לי צורה זה מסדר אותי. זה גם מסדר את העולם אל מולי. לי יש צורה ושם, אז לכל הדברים האחרים יש צורה ושם, והעולם נראה קצת יותר מאורגן. ותזכרו שהשיעור הזה, או הסוטרה הזאת, היא במידה רבה מבלבלת. כי אומרת, קחו את כל הדברים שעשיתם איתם אינטגרציות, ותתחילו לעשות דיסאינטגרציה. תבדקו מה יישאר. אם לא תאחזו בכלום, מה יישאר מכן? לא תאחזו בשום צורה. אם לא תבנו את עצמכם, אם לא תיוולדו לשום דבר, מה יקרה? זה אתגר לא פשוט. ולפעמים יותר קל כבר לאחז במשהו. אז לא משנה, זאת אומרת. קצת עקום, אבל לפחות אני יודעת. יש עוד איזה שאלה
בעצם מה אמרה את זה שהייצב האדם הוא כזה שנאחז על לקטוף את הפרי האסור והתשוקה הזאת לקחת, לשלוח את זה לקטוף אחר כך לקבל איזה עונש, זה הסבב בעצם שגם חווה בעצם האנשה על זה, מסבל לדיבנים כאילו הסבל, הסבל האנושי בעצם זה העונש לתשוקה הזאת
נכון, אבל נורא חשוב אני חושבת לשים לב למהירות שבה אנחנו תופסים סבל כעונש. או במילים אחרות אנחנו...
אנחנו כבר יודעים שללד בנים זה לא עונש באמת. זאת אומרת, זה... נכון שכתוב בצער בעצם. בצער, נכון.
ועדיין הרבה פעמים יש לנו הרגשה שכאשר קורה סבל או כאב בחיים שלנו, זאת תקלה. זה לא היה אמור להיות ככה. מישהו אשם בזה. או שאני עשיתי משהו לא בסדר, או שמישהו אחר עשה משהו לא בסדר, זה לא היה אמור להיות ככה. ואני חושבת שהאמת הבסיסית של הדרמה שאומרת, בחיים יש סבל. יש בחיים האלה כאב, זה לא אשמת אף אחד וזה לא עונש של כלום. זה ככה. זה קיים כי יש פה כל מיני גלגלי שיניים שלא בהכרח מסונכרנים. זה הבדל נורא גדול בגישה שלנו. כי להגיד, יש תשוקה והעונש של התשוקה זה הסבל, לי יש הרגשה שאני לא רוצה שידברו אליי כך. אני, יש לי תשוקות ויש לי סבל ואני לא רוצה שיגידו לי שזה עונש. כי זכותי שיהיו לי פנטזיות וזכותי שיהיו לי רצונות וזכותי שיהיו לי מאוויים. ואם אני אסבול, אז אני אחליט אם זה שווה לי את זה או לא, אבל שלא מישהו מהצד יבוא ויגיד לי עכשיו, זה הבום שאת מקבלת על הראש כי התנהגת לא יפה. זה קצת קיים בדתות המאורגנות, כי הן דתות שנועדו לארגן חברה שתתנהג כמו שצריך. ואני תמיד רוצה לראות משהו שהוא יותר עמוק מהדבר הזה. ואני חושבת שבפשוט להגיד, יש בחיים כאב, בגלל שגוף בגודל כזה צריך לצאת החוצה מפתח בגודל כזה, זה כואב, ולא בגלל תפוחים. זה הסבר שמבחינתי הוא מספק במובן הזה שהוא פשוט, הוא הוא מסביר לי, והוא לא מאשים אף אחד, וגם לא מאשים אותי. זה חשוב נורא, כי אני חושבת שהמון פעמים אנחנו מתנהלים, ודיברנו על הדימוי של החילזון, לא יודעת אם היום או אתמול, אנחנו מתנהלים בעולם כאילו יש איזה דרך להימנע מסבל. יש מסלול עוקף סבל. אם אני רק אעשה את הדברים הנכונים, אז דרכי תהיה סוגה בשושנים. וכל זמן שהתפיסה הזאת מנחה אותי, אני מובילה את עצמי אל עבר סבל, כי זאת הבורות. זאת בעצם השכחה שאומרת, המוצר הזה לא מספק נקודה. איך שלא נסובב אותו, הוא לא מספק. אז שווה לשים לב הדבר הזה. הייתה עוד איזו שאלה, כן. מה את שואלת? אם יכול להיות לי עצוב מוות של מישהו שלא קשור אליי? כן, יכול להיות לי עצוב. כל רגש הוא צורה. ואני חושבת שבהיותנו בני אדם תמיד נהיה אחוזים. יש רגשות שאין בהם אחזות. אני חושבת שאנחנו יכולים לזהות האחזות כי בבסיס של האחזות יש פחד. יכולה להיות עשייה, יכול להיות ביטוי רגשי, שאין בבסיס שלו פחד, ואז הוא לא מרגיש כמו האחזות, הוא מרגיש כמו איזושהי שפיעה. אבל אני חושבת שיותר מועיל לחקור את זה מאשר להתבסס, אפילו כאן באמת הגובוד אומר, עזוב את השמועות. וכל מה שמישהו אומר לך זה שמוע, אל תקשיב לשמועות, תחקור ותמצא את זה בעצמך. האם יכול להיות מצב של נשקת אותן והוספת לכת? האם יכול להיות דבר כזה? או שכל מצב שנשקת אותן צריך להיגמר באוי ווי. והאם אוי ווי זה סוף העולם? כלומר, האם המטרה שלנו היא לחיות בעולם הזה ככה ששום דבר לא ייגע בנו? אני אפילו לא חושבת שלזה הטקסט מכוון, ואני בוודאי לא חושבת שזאת השאלה שמעסיקה מישהו מאיתנו. השאלה שמעסיקה מישהו מאיתנו זה איך לחיות חיים מלאי רגש, שאין בהם את הסבל שלא חייב להיות בהם. או איך להבין למה יש מקומות שבהם אנחנו כל כך סובלים. כי יש משהו בהבנה שמשחרר. אז אני חושבת שאנחנו יצורים מתקשרים מטבענו. ומזה שאנחנו יצורים מתקשרים, אנחנו יצורים שחווים אובדן, פרידה וסבל. אוקיי. עכשיו זה החיים שלי ומה שאני הולכת לעשות איתם. ולא בא לי רק לסבול כל הזמן. אז אני מחפשת דרך אחרת.
אני חושבת שזה עוזר לזכור שהאחדות היא לא קורית בשום מקום בעולם. היא קורית בתודעה. ומהבחינה הזאת היא תמיד תגובה להתרחשות. זאת אומרת, אז יכולות להיות קומבינציות, ככה אני מבינה את זה, של רגש ספונטני, שהוא לא מלווה באחדות. זאת אומרת, כל הקומבינציות קיימות של רגש עם האחזות, של רגש בלי האחזות. כי באמת האחזות היא תולדה של, היא לא built in עם הרגש או עם סיטואציה שקורית, אלא זה משהו שנבנה בתוך התגובתיות שלנו. תגובתך?
זה נורא מדגדג כאילו לדבר על אובייקטים של התודעה, ואני תוהה אם כדאי עכשיו להיכנס לזה שזה יהיה מבלבל. לא כרגע. אוקיי. אני רוצה לקרוא לכם שוב את כל השאלה ואת כל התשובה, ונשב כמה דקות בשקט, ואז קצת נחלץ עצמות, ויש לנו עוד סשן לימוד לפני ארוחת ערב, אז...
לפני ארוחת.
כן, שני סשנים של לימוד. מאסטר, אמר התלמיד מתגו, ברור שדעתך בשלה ומושלמת, מלאה ידע. מאין בכל העולם הזה מגיעים כל הסוגים של הסבל? שאלה זו, אמר הבודה, היא אודות הלידה וההתעצמות של הסבל. אענה לך בדרך בה אני עצמי מצאתי את הדברים. כל צורות הסבל מתפתחות על בסיס האחזות. כאשר אדם איננו מבין זאת, האחזות היא הבסיס לסבלו. כאשר אדם מבין זאת, הוא לא יניח להאחזות לגרום לסבל או להגביר אותו. זה עונה בבירור על שאלתי. אדוני, אמר מתגו, אנא, על בסיס הידע הוודאי שלך, ענה על עוד שאלה. איך אדם נבון יוכל לחצות את האוקיינוס? איך יוכל להגיע מעבר לתהליך ההזדקנות? איך נוכל להגיע מעבר ללידה, או לעצב, או לצער? הבודה ענה, אסביר לך את האמת, לא בהתבסס על שמועות. ראשית, הבן שזוהי הדרך, שמי שהולך בה יוכל כאן ועכשיו, כתוצאה מחיים מודעים, להרפות את אחיזתו בעולם. אדון מורה, אמר מתגו, רק חדווה מתעוררת בי למשמע הדברים שלך על הדרך הנעלה. דרך שאדם הצועד בה בחיים מודעים, יודע שהיא משחררת את האחיזה בעולם. הבודה המשיך. בכל הכיוונים יש דברים שאתה יודע ומזהה, מעל, מתחת, מסביב ומבפנים. הנח להם. אל תחפש בהם מקום מרגוע או הקלה. אל תניח למודעות לשהות בתוצרי הקיום, במה שהוא בן חלוף. כך חי הנזיר הנודד. הוא הולך ממקום למקום, ודעתו צלולה. הוא איננו מוקיר או מעריך אובייקטים, והוא מבין את העולם. כך הוא מניח מאחוריו הזדקנות ולידה. הוא מניח מאחוריו צער ועצב. הוא מניח מאחוריו את כל צורות הסבל. מילות חוכמה מדהימות אלה ממלאות אותי חדווה, אמר מתגו. התיאור של גותמה לאי האחזות הוא מושלם. מאסטר זה בוודאות חופשי מסבל. הוא מצא והבין את הדברים כהווייתם. האנשים שאתה מדריך באופן קבוע לבטח משתחררים בהדרגה מסבלם. באשר לי, באתי להוקיר אותך, לחלוק לך כבוד לקוד לפניך. גיבור, אני מבקש ממך, מאסטר, ללמד אותי באופן סדיר. המאסטר ענה, כאשר אתה מודע לכך שאדם מסוים הוא ברעמין, אדם בעל ידע, אדם ללא כלום, אדם שאיננו קבוע להיותו או לתענוגות, אז מתגו, מצאת מי שחצה את האוקיינוס. הוא צועד אל מעבר למדבר ולספק. נוסע שהגיע אל הגדה השנייה. זהו אדם בעל ידע. אדם יודע. גיבור שהתגבר על ההתאבות המתמשכת. אדם שהניח לכל האחזות. אדם שאיננו מושפע מרעב התשוקה. אדם זה, הייתי אומר, הוא אדם שהגיע אל מעבר להזדקנות. אדם זה הגיע אל מעבר ללידה. בואו נשב יחד מספר דקות.